בשיעור הקודם, שער בכללים, סיימנו, בשיעור הקודם דיברנו על לשונות זלזול בחז"ל. מי שזוכר, והבאנו שלושה תירוצים איך דבר כזה שייך. תירוץ אחד היה שנפרש בדרך טובה, תירוץ שני היה רב גוער בתלמידו, תירוץ שלישי היה מתוך ריתחא דאורייתא מגיעים גם ללשונות כאלה של זלזול. והדגשנו שכדי להעמיד את התירוץ השלישי כמו שצריך, אז הם מוכרחים להגיד שהם אהבו את האמת ולא את הקינטור. בסדר? כי אם אני אוהב את הקינטור, אז באמת זה פחיתות, זה שאני מדבר בלשונות זלזול. אבל אם אני אוהב את האמת, ומתוך הריתחה שלי והאהבת האמת שלי, אני גם יוצא לי לשון לא במקום, לא שייך לזה, ולא כל כך נורא, זה חלק מהריתחא דאורייתא. כמו שראינו בתשובה של החוות יאיר, כמו שהראינו את זה, דוגמאות ועוד דברים. כדי להגיד את זה אמרנו, נתנו דוגמה לזה של אהבת האמת שלהם, מהביטוי תרגמה. בסדר? שהברי פלוגתא הכי גדולים בשס, רב ושמואל, אביי ורבה, מצאנו להם, ועוד הרבה המוראים מצאנו, אבל גם בהם, תרגמה שמואל עלי בדי רב, תרגמה אביי עלי בדי רבה, ומחפשים בזכות בעל מחלוקתם. מכאן שוודאי שהם אהבו וחיבבו את האמת, ונגענו בזה, שגם אני חזרתי בי אם אתם זוכרים, כן? שבהתחלה קראתי את זה כאילו זה דברים של המור קציה, של המור קשישה. אחר כך הייתי זה, רק חלק שלו, השאר שלי, שדווקא ברב ושמואל, דווקא ביי ביי ורבה, אבל כמובן יש את זה גם בעוד המוראים, אבל אצלם זה מודגש בעיקר, כי הם מרי דתלמודי הפסיידר. עכשיו, החוות יאיר יש לו תשובה, בה הוא כותב, ככה הוא נשאל שאלה, ולפני שהוא עונה, הוא פותח את התשובה ככה. כתב ראש הפילוסופים היווני, אהוב סוקרטס, אהוב אפלטון, רק האמת אהוב יותר. עם כל האהבה שלהם לסוקרטס ולאפלטון, את האמת הם אוהבים יותר, ולכן מותר גם לחלוק עליהם, ומותר להתווכח איתם, וכולי, והוא עושה רשימה, מי הביא את הביטוי הזה? לא, למה מותר להביא את הביטוי הזה בתחילת התשובה? כי הפוסקים כבר הביאו את זה, ראשונים ואחרונים, ואצלי יש בו מחברת עוד רשימה חוץ ממה שהביא חוות יאיר, הוספתי עוד כאלה שהביאו את הביטוי הזה והשתמשו בו.
מה, את הביטוי הזה ממש?
הביטוי הזה ככה, בלשון הזאת.
הוא חוכמה, הוא לא תורה?
מה?
הוא חוכמה, זה
כי זה מוסר, חוכמה, מוסר, בסדר, מותר להביא את הביטוי הזה, הכל בסדר. אהוב סוקרטס, אהוב אפלטון, רק האמת אהוב יותר. כלומר, אנחנו לא מתרגשים מה... זה, אנחנו, העיקר אצלנו זה האמת. כמובן שכמו שאמרנו, זה חייב להיות לשני הצדדים. בסדר? כלומר, אתה תחלוק על סוקרטס, אז נחמד מאוד שאתה אוהב את האמת, כי אתה סובר אחרת ממנו. אבל כשאתה יודע שהסברה שלך היא חלושה ביחס אליו, והוא צודק, האם אתה יודע אז לענות, להגיד, הנה חינמי, אני מודה על האמת, וסוקרטס פה צודק, או אפלטון פה צודק, אצלם. אז זה נקודת הבוחן. בכל מקרה, מי שירצה, יש לי במחברת עוד מקורות, עוד המון פעמים הפוסקים השתמשו בביטוי הזה ובלשון הזה. עכשיו אנחנו מכירים עוד לשון שהפוסקים משתמשים בה, בעיקר הפוסקים הספרדים בדור האחרון.
זה אחרונים, נכון? משתמשים בביטוי הזה?
אחרונים, כן.
רמב"ם.
מה? לא, גם ראשונים. גם ראשונים, יש לך פה ריבש, גם ראשונים, עוד מעט נראה את הרמב"ם במורה, שנייה אחת. אני לא זוכר, דומה לזה. בכל מקרה,
איפה? בשבוע אמונים בטח כתוב את זה.
עם מה?
עם היריב, יש מחלוקת בין חכמים וחכמי האומות לאומות, בפסחים זה קצת עם השמש.
נו, כן.
הודו להם חכמי ישראל לאומות העולם.
אז הודו, נכון, אז זה מודים.
זה לעניין הזה.
נכון. אז זה שייך, אפשר לראות את זה בכל השס, מה שאתה מעיר עכשיו, שבאמת אפשר לראות בכל השס את אהבת האמת של התנאים והמוראים. אנחנו רוצים להסתכל על זה מתוך המבט שלנו של כללי השס. בסדר, איפה זה בא לידי ביטוי? בכללים. זה מה שאנחנו מחפשים וזה דבר מעניין. אז הדבר הראשון שזה בא לידי ביטוי זה בתרגמה שדיברנו עליו כבר. והתחלתי להגיד עוד משהו, שיש אצלי רשימה עוד, וזה אפשר לראות אחר כך מי שירצה. עוד ביטוי שהשתמשו בו בדורות האחרונים, בעיקר הספרדים, מודים דרבנן, היינו שבחיו. כלומר, השבח הכי גדול של חכמים זה לחזור בהם. אדם שיודע להגיד, אני חוזר בי, אדר נבי, אני מודה, זה השבח הגדול. אז אמר קשיש, כבר אמרנו, המוסר נפלא שראוי לאדם שיחפש בזכות בעלי דינו שכנגדו, כמו שמחפש בזכות עצמו, ואריסטו בספרה וזיר על זה, ובא במורה מבוכים חלק ב' פרק ט"ו. אז בוא נראה.
אריסטו בספרה וזיר על זה,
על להיות איש אמת.
מי זה מר קשיש?
זה החוות יאיר, דיברנו על זה פעם קודמת.
החוות יאיר?
החוות יאיר בעצמו, יש לו ספר כללים שנקרא מר קשיש, כבר הבאנו אותו כמה פעמים. הספר מחולק לפי א' ב'.
מה הפשט שהוא מביא את אריסטו?
הרמב"ם מביא לך את המורה, עוד רגע, נהיה תראה את המורה.
הבן מדבר על זה, מפוצץ בברסלב.
אז
הבן הוא הזהיר על זה מאוד.
הזהיר מה? שמה, לא ללמוד זה מורה.
לחפש בזכות של הבעלי דין, של הסטרונים, של החולקים.
כן. מאיפה הוא למד את זה?
שם זה לא בשביל להגיע לאמת, שם זה בשביל להעלות אותם.
כן.
מאיפה למד את זה?
זה האינוס.
אה?
איפה למד את זה? כמו הסיפור על רבי זושה. הסיפור על רבי זושה עם הגרה.
לא, נו.
בירושלמי, שפעם הגיע לרבי זושה, איזה מישהו אמר לו שהוא חולם שאבא שלו בא אליו, והחלום הולך לעבוד עבודה זרה. הוא שמע איך תבדוק בקבר שלו, אז הוא מצא שם צלם. אז הגרה מאוד התפלא, אמר איזה ירושלמי מפורש.
שמישהו
כזה בירושלמי וזה. אז אמרו את זה לרבי זושה, אמר, מה, זה קרד את ירושלמי? לא, אני ראיתי איפה שירושלמי ראה.
טוב. לגרה גם היו גילויים, כידוע.
לא, חס שלום, אני לא...
ותיקוני נפשמות גם הוא עשה.
לא, חס שלום, זה לא היה...
אני אומר, מוקרא בהקדמה לספרה דצניותא שלו.
חס שלום.
אז אני רק אומר...
מי בא חס שלום
להגיד? הקדמה עם הגולם.
כן. של רב חיים וולוז'ין, ככה כותב עליו דברים שכל לילה היו באים אליו נשמות. כל לילה היו באים אליו נשמות, לא, אתה מדבר על לעשות גולם, אני מדבר, כל לילה היו באים אליו נשמות, שהוא יעשה להם תיקון. לא, היה עושה תיקונים.
שבא ללמד הוא לא רצה.
כן, 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 זה משהו אחר, רצו לתת לו שישיג את כל התורה ככה, טוב, קיצור. אומר הרמב״ם במורה, אתם מתפלים על החוות יאיר שהביא, החוות יאיר הביא את הרמב״ם. אומר הרמב״ם במורה, חלק ב' פרק ט"ו, ואתה גם כן תמצא אריסטו, יאמר בספר השמיים והעולם. כשהתחיל לבאר כי השמיים בלתי הובים ולא נפסדים. כלומר, קדמונים, אין להם שינוי, לא נבראו ולא ייפסדו. אמר, עכשיו ככה לשון אריסטו, נרצה אתה שנחקור על השמיים גם כן ונאמר, התראה מתהווים מדבר או בלתי מתהווים מדבר, ואם יפלו תחת ההפסד או לא ייפסדו כלל. אז ככה אריסטו מתחיל לחקור. והשתדל אריסטו אחר זה הדברים, אחר הניחו, זאת השאלה, לזכור טענות מי שיאמר בהתאבות השמיים הובים נפסדים. כלומר, קודם הוא הביא את מי שחולק עליו, זה הוא הביא בהתחלה, והביא אחר זה דברים, זה לשונם, אמר, שאנחנו כשנעשה זה, היה מאמרנו אז אצל מטיבי העיון יותר מקובל ויותר מרוצה. כלומר, אם אני אביא קודם את דעת החולקים עליי, ואחר כך אסביר את דעתי, יקבלו את דברי יותר. כי רואים שאני חותר אל האמת, אני לא מסתיר דברים, אני לא מכסה דברים, אני אומר את כל הדעות שיש ומסביר למה דעתי שונה. כל שכן כשישמעו טענות החולקים תחילה, שאנחנו אם נאמר דעתנו וטענותינו ולא נזכור טענות החולקים, יהיה יותר חלוש לקבלם אצל השומעים. וממה שראוי על מי שירצה שידון באמת, שלא יהיה שונא למי שיחלוק עליו, אבל יהיה חומל, מודה על האמת, יעביר לו מה שיעביר על עצמו מיושר הטענות, זה טורף דברי האיש. אז הרמב״ם בחר לתת לנו ככה קצת מוסר ממנו, אז נקבל את זה, זה גם בלימוד היומיומי ככה זה צריך לראות, בסדר? ספרתי לכם כבר על הצעקות שהיה פעם עם רבי תמר, ספרתי לכם או לא? אה? חושב שסיפרתי את זה פעם קודמת. לפעמים חברותות, צעקות אחת על השנייה. הייתי שיעור ב', הרם שלי בישיבה היה רבי תמר אורבך שליטה, ו... אנחנו אהבנו לצעוק אחד על השני, אני וחברות, אה? וגם אהבנו ללכת לשאול אותו שאלות בסדר. באנו ואז הוא אומר, תפסיקו לה לצעוק אחד על השני. תקדמו עוד כמה שורות. תראו, שניכם טועים. אתם צועקים כי עוד לא למדתם. כל אחד צועק, צועק, כאילו אתה כבר יודע משהו. יותר רגע. תקדם עוד קצת, יותר רגע. אז... אז זה מוסר סתם בדרך הלימוד, באמת, הנקודה הזאת של אהבת האמת, של להקשיב לפני שעונים, לא למהר להשיב, אלא להקשיב קודם לדעת החולקים, וגם כשאני כותב תשובה, כשאני דן בהלכה, כשאני זה, אם יש לי שיטה, זה יפה מאוד, אבל קודם תסביר לדעת החולקים עליך, ולמה אתה מתנגד, למה אתה לא מקבל, ואם יוכיחו לך גם תדע לחזור בך. עכשיו בוא נראה שחזל לגמרי לגמרי חיו ככה ב-100%, לא חלק, לא אולי, לא 80, לחלוטין במקום הזה של כשצריך אנחנו יודעים לחזור בנו לגמרי ותמיד לחפש את נקודת האמת. יותר מזה, זה לא רק שאנחנו נראה מיד, זה לא רק שאלה של לחזור בי, זה לפעמים שאלה גם של לכתחילה. אני אעשה עוקימתה נגד דעתי, אני אעמיד ברייתא נגד דעתי, אני יש לי פירוש אחד או סברה אחת, ויש ברייתא שאני יכול לדחוק אותה שתסתדר איתי, אבל אז היא תהיה דחוקה, אבל אפשר לעשות את זה, או להעמיד אותה בדרך פשוטה והיא תהיה מתנגדת לי, אני אעמיד אותה בדרך פשוטה אפילו שהיא מתנגדת לי. קודם אתה חולק ואז זה טוב, כנראה גם מולה מזמורי נבוכים. הלאה, יש ידוע מפורסם ביטוי שחוזר בש"ס הרבה פעמים, סתם נתתי פה דוגמה אחת, מודין הלך בהאי, בסדר, מודין הלך, מודה. המושג הזה של מודינה ושל מודה יש בו כמה כללים שצריך להכיר מה זה פירוש ההודעה הזאת. לפעמים ההודעה היא הודעה לגמרי, כלומר אני חוזר בי ממה שאמרתי, בסדר? לפעמים רק מחלק. בשאלה הזאת שאתה שואל קושייה טובה, אני מודה, אבל צריך למצוא חילוק בין השאלה הזאת ששאלת לבין הסברה שלי, ולמה הסברה שלי עומדת בעשר מקרים אחרים. כלומר, אתה מקשה עליי ממקום מסוים, אני מודה לך שמה, כמוך, אין לי אבל יש חילוק בין זה לבין הדברים שלי. יש הודעה כזאת, יש הודעה שאדם לא מודה לאף אחד, אלא הוא אומר, אני מעצמי, בלי שיהיה קשה עליי משהו, בלי זה, מודה, כלומר מפרסם, מגלה שזה לא שייך לנידון, או שמפה קשה עליי, או שהנושא הזה לא שייך למה שאני מדבר עכשיו. זה עוד סוג של הודעה. ויש הודעה שלא נכתבה במשנה, אלא כדי לפרסם ולגלות את מידת אהבת האמת שלהם. ככה אני חושב. אז בוא נראה, נתחיל מהאחרון. הודעה שלא נכתבה במשנה, אלא כדי לגלות ולפרסם כמה הם אהבו את האמת. משנה בפאה פרק ג' משנה א'. מלבנות התבואה שבין הזיתים. בית שמאי אומרים, פאה מכל אחת ואחת. בית הלל אומרים, מאחד על הכל. ומודיעים שאם היו ראשי שורות מעורבים, שהוא נותן פאה מאחד על הכל. אז מלבנות התבואה, ארוגות מרובעות, בין הזיתים, השאלה של הרחקה, כמה, סליחה, אם זה מצטרף לפאה או לא מצטרף לפאה, זיתים לאו דווקא, אלא כל האילנות, אז השאלה אם זה מפסיק או לא מפסיק, אז בית שמאי אומרים זה מפסיק, ולכן מכל ארוגה אני נותן פאה לבד. בית הלל אומרים זה לא מפסיק. כולם נחשבים לחיבור אחד, ואני נותן פאה מאחד על הכל. מודים מי למי? ומודים שאם היו ראשי שורות מעורבים, נותן פאה מאחד על הכל. מי פה המודה?
לא.
שוב, בית שמאי אומרים האילנות מפסיקים בין הארוגות, וכל ארוגה פאה בפני עצמה. בית הלל אומרים האילנות לא מפסיקים בין הארוגות, וכולם, אני נותן פאה מאחד לכולם. ומודים שאם היו ראשי שורות מעורבים, נותן פאה מאחד על הכל. אז מי מודים? בית שמאי לבית הלל. בסדר? אז בית שמאי מודים לבית הלל. שואל התוספות יום טוב, למה צריך להגיד את זה? קיימלן, בית שמאי בית הלל, הלכה? אז בשביל מה המשנה כותבת שמודים בית שמאי לבית הלל? זה לא כל כך מעניין. הרי אפילו כשראשי השורות לא מעורבים, הלכה כמו בית הלל, קל וחוק.
נאמר, בעניין הזה אף כשהלכה לא כמוהם, אבל הם מודים להם.
לא, זה יפה מאוד שהם מודים להם, ישר כוח, למה המשנה כותבת לי את זה? למה זה מעניין אותי לדעת שבית שמאי מודים? אז תוס אותי יום טוב אומר.
ושהתלמידים שלהם, לפחות בזה, גם יכול לפי שדת בית
הלל. שמה? שהתלמידים של בית שמאי
יקיימו לפחות את הנקודה הזאת.
כן, אז, אבל זה אנחנו לא צריכים, כי זה המשנה בידויות אומרת, למה נכתבו דברי היחיד בתוך דברי הרבים? שאם יבוא אחד ויגיד, ככה מקובלן עם רבי, נגיד לו, אתה צודק, יש סברה כזאת, אבל הלכה אחרת. אז גם אם יבואו תלמידי בית שמאי ויגידו, אנחנו מקובלן לא ככה, נגיד לו, אתה צודק. גם בלי שיהיה כתוב במשנה, נגיד לו, אתה צודק, אבל הלכה כמו בית הלל בכל מקום. אחרת בכל העם...
אבל כאן אפשר להשתמש בגמרא בהדעות הזה, במשנה בהדעות הזה. למה הזכירו את זה כאן? שאם עכשיו זה בנתב יגיד, מקובלן שיש חילוק בין השורות מעורבים, ללא, אז לא נגיד עכשיו שהחילוק הוא בשיטת בית הלל, אלא נדע שהחילוק הוא בשיטת בית שמאי, ולא נסמוך עליו.
מה הסברה בזה? למה שיהיה חילוק בזה בשיטת בית הלל? הפוך, הרי וכול...
אולי יתראה תנאי עליבא דבית הלל. יש תנא שאומר שתמיד נותנים תראה לכל, ויש תנא שאומר שאולי כמו ששורות מעורבים. הוא מביא לך עכשיו
שורה, ששורה
מרבותיו. אולי יש תנאי עליבא דבית הלל. יבוא עכשיו תנא ויגיד, הוא שמע מרבותיו ש...
רק שראשי השורות מעורבים.
אז אולי יש מחלוקת עכשיו בדעת בית הלל. למה שאתה אומר לך לא? זה גם דעת בית שמאי.
זה קצת רחוק, לא?
זה רעיון, אני מסכים שזה קצת רחוק, אבל זה רעיון יפה.
אני חושב בדעות שם, אני מסכים.
כן, כן.
אם יבוא אני ויתפוס פעה.
מה?
אם יבוא אני ויתפוס פעה.
כן.
אני אגיד כן לי כבית שמי. אם הוא לא פה, אפילו בית שמי, אפילו בית שמי מודים שהם פעה מהחלה.
גם נחמד.
מצד
בעל
הבית, מצד העניות. אבל אנחנו פה לא מדברים, אנחנו מדברים פה על החיוב של הבעל הבית.
אנחנו
מדברים על החיוב, כמה אני צריך להשאיר.
כן, אז הוא ייקח כמה פעות.
לא הבנתי, מה זה ייקח? הוא יכול לתפוס פעה לפני שאני סיימתי את ה... לפני שאני השארתי פעה?
תופס.
מתי שמה? אני לא סיימתי. מתי יכול? מתי מותר לו לבוא להיכנס לקחת פעה?
לא יכול, מה קורה?
קצת בעל הבית.
אני שתפס מהסדר, לא יכול לתפוס?
לא, קצת בעל הבית, אבל זה בעל הבית צריך לקרוא פעה.
אני לא בטוח.
אם הוא לא משאיר פעה זה כלום, אם הוא לא ישאיר פעה...
אני לא בטוח, מה, לפני שסיימתי זה עוד לא פעה? אני יכול להשאיר בתחילת הזה ולהגדיר שם פעה, זה אני יכול. אבל לפני שעשיתי את זה, מה? סתם גזל.
בוא נגיד עכשיו שקצרתי משהו, נגיד עכשיו שקצרתי מלבן אחד.
כן.
ולא גמרתי קצור, אתה הגעתי לקראת, אתה כבר הוא תפס את הסוף שלו.
אז לבית הלל זה סתם גזל?
כן, אבל מקים לי, קים לי.
מה?
אני שואל את קים לי, קים לי כבית המים.
לא, אבל הוא לא קרא לי, הוא קרא לי זה פעה או לא קרא לי
זה
פעה?
זה הכלח האחרון שישב בסדר.
אז מה, עדיין, הוא לא, זה כלום. הוא לא קרא פעה. לא, לא קרא פעה, אני לא יכול לקחת. זה בעיה שלו, צריך להסתדר, לראות. אני בכל גלל לא יכול לספדים
לעצמו, שזכור לי. אני לא יודע, אמרתם שתי רעיונות יפים שלא חשבתי עליהם. בכל מקרה, תוספות יום טוב אומר, אף על גב דיין הלכה כבית שמאי ולא נפקמינה בהודעתם, בכל זאת זה נכתב. גדולה מזו, פרק ה' תרומות משנה ד', פליגר בלייזר וחכמים עלי ולבית שמאי, וכן פרק ב' דואלות משנה ג', אין ראש פרק כמה דשביעית. אז מה שהוא מדבר זה שלפעמים הכנסנו דברים שדנים בדעת בית שמאי למרות שבכלל אין הלכה כמותם. בסדר, אני חשבתי להכניס את זה כוונה, אבל ביטלתם אותי קצת, שלפחות החלקים שבהם אנחנו מדברים על מודים, כשאין אף כמיני הלכה, זה כדי להראות ולהדגיש את אהבת האמת שלהם. אתם צודקים במחשבה שנייה שאין פה שום הכרח בזה, כי לכן אמרתם שתי עמדות שונות, ובפרט שהמקומות האחרים שהתוספות יום טוב מדבר עליהם, זה לא עניינים של הודעה, אלא הדגש שהוא שם זה על זה שמביאים את דברי בית שמאי אפילו שהם לא להלכה. בסדר? כלומר, דרך המשנה להביא גם דברים שהם לא להלכה ולדון בהם.
וכמעט כולם שיהיו
מבינים. נכון, לכן אין כל כך ראייה, אבל חשבתי שקצת טען יש פה. בוא נראה עכשיו...
באמת אפשר להגיד את זה.
שמה? לא אמרתי שאי אפשר להגיד. אמרתי שזה לא מוכרח להגיד. אפשר להגיד, כן. זה לא מוכרח.
זה הגמרא
בסוכה
שלגבי
בית הלל
שמזכיר
את
בית שמאי
קודם. גמרא בעירובין תמיד כוון י"ג. למה? מה זכו בית הלל שהלכה כמותם? אז הגמרא אומרת עירובין י"ג. הגמרא אומרת שהם זכו שהלכה כמותם בגלל שנוחים והנבטנים היו, ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. כל העולם צועק על זה. שתי שאלות על הגמרא הזאת. אחד, מה פתאום בת קול מכריעה הלכות במציע נ"ט, תנורו של הכנאי? לא בשמיים, מבת קול לא יכולה להכריע הלכות. שאלה ראשונה. שאלה שנייה ששואלים על זה, מה?
זה לא הכרעה שם.
הכרעה. הכרעה, יוצאת בת קול משם, אומרת, הלכה כבית הלל, למה? ושאלה שנייה, מידס זה סגולה ל... זה מה זה? בגלל המידות, אז הם זכו שהלכה כמותם? הלכה צריכה להיות כמו מי שאומר את הדבר היותר נכון, את הדבר היותר אמיתי, ובית שמיים אחד עוד את פי. אז מי שאומר את הדבר היותר נכון, היותר אמיתי, כמותו צריכה להיות הלכה. זה השאלה של... שכל העולם שואל שם בערך, והתשובה היא לחלק הראשון, כולם עונים, פחות או יותר אותו דבר, כולם הולכים. לבית הלל יש גם רוב. בית הלל היו רוב ביחס לבית שמאי, כמו שאפשר לראות בסוגיה של גזירת י"ח דבר, בעליית חנניה בבן גרון. שאז רבו בית שמאי ובית הלל, למה הם רבו? כי הם לא נתנו להיכנס, הם עמדו בכניסה ואמרו, רק מי שחריף כמונו ייכנס. ואז הם גברו, כי יש יותר חריפים מבית שמאי ויותר בקיאים מבית הלל, ולכן ככה הם גברו. זה לכן, בגלל שהם היו רוב. ודבר שני, המידה הזאת של להיות ענב, היא מובילה אותי לאמת. כי אני מברר יותר, כי אם אני מקדים את דברי האחר, אז אני קודם מברר אותם ודן בהם, ולא סומך רק על דברי עצמי, ולכן זה נכון שחריפות יש לה יתרון לאמת, אבל מהצד השני גם למידה הזאת של הנבא יש יותר יתרון ביחס לאמת, ואגב בצ'מי ביטל זה חריפים ובקיים, בסך הכל אפשר, זה בגדול מקביל קצת לסיני ועוקר הרים, על זה, טוב, אם כבר נסחפנו לשם, נראה לכם משהו באמת ש... הוא לא שייך כל כך לנושא שלנו בשיעור, אבל כבר התגלגלנו לשם, אז נתגלגל. יש ספר של הרב מימון, הגאון הרב מימון צריך להגיד. ספר מופלא מאוד, נקרא נותן בים דרך, ויכוח בין חריף ובקי בדרכי התלמוד. הרב מימון, שרי המאה, מה?
זה אבא של הרמב״ם.
לא, לא אבא של הרמב״ם, לא רבי מימון הדיין. הרב יהודה לייב, פישמן, מימון, כהן. קיצור, היה תלמיד של ארוך השולחן, היה שר הדתות הראשון במדינה, ספר שרי המאה המפורסם, ידוע. קיצור, אז זה הספר הראשון שהוציא בגיל 26, ספר מופלא מאוד מאוד, כדאי גם לעבור עליו. שיחה בין בקי לחריף על דרך הלימוד, מה הדרך הנכונה, והוא ככה, כאילו שם את הטענות בפיהם, כמו בסגנון הכוזרי והחבר, חריף, עד מתי מענת להוקיר להכיר מה לזה? בקי, על זה דבר יהיה לך מאז, חריף, ראה כמה עברה קינתך את עיניך, בקי, אל תכנס מהר. ככה, שיחה ביניהם, יש כאן כמה שיחות, אז בשיחה החמישית הוא מביא דבר נפלא. קודם הוא מדבר על, על, על זה שחכמים חוזרים בהם, טועים וחוזרים בהם, מביא המון המון מקורות לזה, המון דוגמאות, ואז אומר דבר כזה. אנחנו עכשיו בתוך הבקי, הבקי עכשיו מדבר, והבקי טוען שרשת הטעות פרוסה יותר לרגלי החריף מאשר לרגלי הבקי. כלומר, החריף עלול לטעות יותר מהבקי. כמו שכתב בשו"ת ריב"ש, סימן רשע עין א', וזה לשונו, ראינו בעינינו כמה חכמים מפולפלים וחריפים בהוויות, דמאי לפילה בקופה דמחתה, ועל כל קוץ וקוץ אומרים תילי תילים, קושיות ותירוצים, ולפום חורפה, לא סלקה להושמת, עלי בדהילכתה, ואוסרים את המותר ומתירים את האסור, וזכור דבריי אלה והיו לתוטפות בין עיניך. זה כבר, לא הריב"ש, זה כבר הבקי מדבר, בסדר? ואז הוא אומר, אני אפרש לך שיחה אחת בדברי חז"ל שתסביר את הדבר הזה. סיפור מפורסם ידוע, עירובין דף נ"ג, אמר רבי יהושע בן חנניה, מימי לא ניצחני אדם, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ראיתי תינוק אחד, היה יושב על פרשת דרכים, אמרתי לו, בני, באיזה דרך נלך לעיר? אמר לי, שני דרכים, ארוכה שהיא קצרה, קצרה שהיא ארוכה, אני הייתי, כן, הלכתי בקצרה שהיא ארוכה, הגעתי לעיר, מצאתי שמקיפות לגינות ופרדסים, חזרתי לאחוריי, אמרתי לו, בני, לא אמרת לי קצרה. אמר לי, רבי, לא כך אמרתי לך, זה ארוכה. נשקתי על ראשו ואמרתי לו, אשריכם ישראל, כולכם חכמים אתם מגדולכם ועד קטניכם, קטניכם. מה הסיפור הזה? מה, אגדה נחמדה, נו, בסדר? ומה החוכמה הגדולה בזה שהתינוק אמר קצרה, ארוכה, ארוכה, קצרה? אפשר לחשוב. ולמה זה נכנס לגמרא? אז הוא אומר פה דבר נפלא מאוד. דהנה, רבי יהושע בן חנן יזה מפורסם למדי על פי עדותו של רבו רבן יוחנן בן זכאי שאמר עליו אשרי הולדתו במסכת אבות, ובפרק י' מעבוד רבי נתן קראו בשם החוט המשולש. מסביר המאירי בפרקי אבות שהיה מוצלח בכל השלמות, היה לו גם קלות ההבנה, חריפות זיכרונו העצום ופלפול, אז היה גם חריף וגם בקי, היה לו הכל רבי יהושע בן חנניה. הננו רואים מזה, שמר ללכת בדרכי ראהו רבי אלעזר בן ערך שהיה מהיה מתגבר. בכל זאת כראהו רבי אלעזר בן אורקינוס הבקי היה גם הוא בורסית שאינו מאבד טיפה. כלומר היה בו גם וגם. ולפי זה כבין פתיחן לן להבין סוד שיח סיפורו הנפלא של רבי יהושע בן חנניה ואחי פירושו. פעם אחת הייתי מהלך בדרך התורה והמצווה. ותורה אנחנו יודעים גמרא קידושין, תורה נקראת דרך. הורית עליהם את הדרך ילכו בה. ראיתי תינוק אחד שזה לא כביר החל לעלות ומעלות החוכמה ולינק משדי התבונה. היה יושב על פרשת דרכים, שם את ליבו הילד, כן, להבין בדרכי הלימוד, אשר יפרדו לשני ראשים, חריפות ובקיאות, למען דעת איזה מהם יכשר. אמרתי לו, בני, באיזה דרך נבוא לעיר? רבי יהושע בן חנניה, החכם הגדול, הלומד מכל אדם, שאל מהתינוק להגיד לו, איזה דרך משנה דרכים הנ"ל יותר נאה ומשובח להגיע על ידה למחוז חפץ הבנת התורה. אמר לי, זו ארוכה וקצרה. דרך הבקיאות היא ברשתו ארוך מאוד. כי הרבה צריך האדם ללמוד ולהגות בתורה קדושה שארוכה מארץ מידה, להיות בקי בתורה שבכתב בעל פה בפירושיהם, והוא באמת דרך ארוכה. אכן אחר כך כשמלא קרסו בהם, אז הוא דרך קצרה לפשוט מיד כל דבר הקשה, בלי תחבולות וחידודים. וזו קצרה וארוכה. דרך החריפות והפלפול, בתחילתו דרך קצרה, וגם זמן מרובן דרוש לזה, רק מי שחננו השם מוח מחודד ומפולפל, הוא יכול ללכת בדרך הזה, והיה ראשיתו מצער. אכן אחריתו, ישגה מאוד. לא, פשוט, זה הכוונה. ישגה מאוד, מאחר שבכל עת יתווסף לו חידוד על חידוד, ולא יוכל להגיע בשום אופן לאמיתתו של דבר. ועל זה אמר רבי יהושע בן חנניה, הלכתי בדרך קצרה וארוכה, החל ללכת בדרכי החריפות והפלפול. כיוון שהגעתי לעיר, פירוש היה צריך להגיע למחוז חפצו, לפשוט דבר קשה על פי דרך החריפות, כבר היה סמוך למסקנה דמילתא, היו מקיפות לו גנות ופרדסים, שנולדו לו כמה ספקות וסתירות בפלפולו עם משניות וברייתות, עד שהיה קשה עליו להוציא הדבר לאור אמת. מאיפה הוא הביא שגנות ופרדסים זה משניות וברייתות? הוא מביא מדרש קהלת, כתוב עשיתי לי גנות ופרדסים, אלו משניות וברייתות. בסדר? חזרתי לאחוריי, אז החל התנא האלוהי רבי יהושע בן חנניה יחזור מדרך החריפות, אמרתי לו בני לא כך אמרת לי זו קצרה? שדרך החריפות דרך קצרה, ואתה אינני רואה שהדרך ארוכה יותר מדי, שאחרי כל קרקורי החריפות שקרקרתי, עדיין לא הגעתי למחוז חפץ המסקנה הברורה, שאליה אם ימי נושא את נפשי. על זה ענה לי עדן ינוקה, ולא כך אמרתי לך, וארוכה, שאחר כך הוא דרך ארוכה יותר מדי. לכן נשקור רבי יהושע בן חנניה על ראשו, כי באמת תינוק חכים, כי ההוא ראוי לאותה איצדלה להיות מורה לרבים את הדרך ילכו בדרכי הלימוד, והבן כי הוא רעיון יקר, נעוטף ומלובש מליצת האגדה כדרכם בקודש. פירוש שלו, כל הספר הזה כדאי, אני אומר, באמת כדאי לכל אחד, זה ספר פשוט נפלא, כל עמוד פה יש דברים כאלה. כן, כן, הוא מדבר גם עליה, בשיחה הראשונה הוא מדבר על הגמרא סיני ועוקרי הרים. בסדר, ומפרש אותה גם פירוש חדש לגמרי בגמרא הזאת. יש לו דברים נפלאים פה, זה ספר פשוט מדהים. טוב, בוא נחזור אלינו.
יש עוד נקודה, זה לא דווקא פחיות, זה גם חילוק בין שכל ישר
לשכל
עמוק.
כן, טוב. זה פעם בשיעור של רבי יעקב שפירה, אז אחד החבר'ה אמר לה, הוא היה רם שלנו בשיעור ד', אז אחד החבר'ה אמר לו, הרב, אפשר להתווכח איתו, הרב, אבל אפשר להגיד הפוך. הוא אמר, למה להגיד הפוך אם אפשר להגיד ישר? טוב, יש גיטין דף פי גימל. כתוב, המשנה מדברת, תחילת פרק המגרש, יש דין בגיטין שאנחנו צריכים שיהיה קריטות, נכון? שיהיה לחלוטין ניתוק בין האיש לאישה. אז המשנה אומרת, המגרש תשתו ואמר לה, הרי את מותרת לכל אדם, אלא לפלוני, רבי אליעזר מתיר, חכמים אוסרים. והגמרא אומרת, לאחר פטירתו של רבי אליעזר נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו, ואלו הם, רבי יוסי הגלילי, רבי טרפון, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. וכל אחד, נענה רבי טרפון ואמר, כל אחד מתחיל להשיב על דבריו, ולהראות שכשהוא אומר לה אלה זה לא קריטות, בסדר? וידיים נשארת קשורה, והגמרה באה ואומרת על זה, שאם הוא אומר חוץ, לא אומר אלה, אלא אומר חוץ, רבי אליעזר מודה. עכשיו, מה פירוש רבי אליעזר מודה? הרי לדעת חכמים, זה לא גט. בסדר? מה? כן, כי זה לא קריטות. סליחה, חוץ זה כן גט. בסדר? עכשיו, למי אתה מודה? אז הגמרא אומרת שבחוץ זה כן קריטות, היא מביאה את הדוגמה. מודה רבי אליעזר במגרש אשתו אמר לה, הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני. ואז, למה זה כן קריטות? כי אם היא הלכה וניסית לאחד מן השוק עם תרמלה נתגרשה, מותרת לזה שנאסרה אליו. וכל הדיון זה רק באלמנת. על מנת זה תנאי, אם יש תנאי בגט, אז זה הורס, אם אין תנאי בגט זה לא הורס, בסדר?
מה זה, אלא רק אלא להתפטר,
זה... כן, אלא זה כמו תנאי. אז בחוץ שזה לא תנאי, זה לא הורס את הגט, רבי אליעזר מודה שהיא מגורשת. למי הוא מודה? חכמים צריכים להודות לרבי אליעזר שבחוץ היא מגורשת, הרי לדעת רבי אליעזר היא מגורשת גם בתנאי, גם באלא. אז מה פתאום מודה רבי אליעזר? מה זה ההודעה הזאת? אומר הרשב"א, שמצאנו דבר כזה בהרבה מקומות בש"ס, שיש מוצג של מודה, שהוא לא מודה לבן מחלוקתו, אלא הוא מודה מעצמו, שעל זה אנחנו בכלל לא חולקים. זה לא בכלל מה שדיברנו. את זה בוא נוריד מהשולחן. כלומר, אז יש כאן איזושהי הודעה שהיא רק באה לגלות ולפרסם, שזה הסוג השלישי שאמרנו מקודם של הודעה.
זה רעיון שמודין לך באה. זה אותו רעיון.
של מה?
שמודין לך באה היא.
לא, שם יש מחלוקת ואני מודה לך שכלומר, זה קשה עליי. לא, אני מודה לך, ואני עכשיו אחפש חילוק בין מה שאני מדבר לזה. פה, אני לא צריך להודות לך בזה, אתה צריך להודות לי בזה. אבל אני מודה שעל זה אין מה לדבר בכלל. על זה לא התווכחנו, כי כאן אתם כנראה תסכימו איתי, כן? אז מה זה הביטוי הזה מודה?
שהוא לכם, אני גם לא הולך להביא בזה רעיה.
כן, אני לא הולך להתווכח על זה, לא הולך לדבר על זה, לא הולך להיכנס לזה. כי זה ברור לי שזה מחוץ לדיון. בסדר? אז אני לא אשתמש בזה גם.
זה מודה.
אז למה זה נקרא?
בגלל שלא הולכים להביא מזה רעיה, בגלל שזה משהו שלא.
אמרנו, יש כאן עוד סוג של הודעה, יש כאן סוג של הודעה של גילוי ופרסום שאני, אני עכשיו לא הולך להתעסק עם זה, אני, אם לצורך העניין, למה שאנחנו מחפשים להראות את אהבת האמת שלהם, בסדר? יכולתי כאילו, כביכול להשתמש בזה, בזה אני לא אשתמש. זה אני שם בחוץ עכשיו, אני לא, טענה הזאת, ברעיה הזאת, אני לא משתמש, אני לא מדבר, כי זה פשוט לי גם כן, זה לא שייך לדיון שאנחנו מתווכחים עכשיו. אף על פי שכביכול, אם הייתי שקרן, בסדר, הייתי משתמש בזה, ואולי אתם לא הייתם יודעים לענות את החילוק, או שהייתי משתמש בזה, והייתם מונים את החילוק, אבל לפחות היה נראה, יש איזה אבא אמינה כמוני, אין שום דבר. אני בזה לא נוגע, לא משתמש, כי זה לא מתחיל אפילו. מה? זה האמירה הזאת של המודה. זה האמירה, זה המודה. לא, זה האמירה, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אני בזה מודה. בזה אני לא משתמש. טוב, יש... אולי הדוגמה הכי פשוטה לזה, והכי ברורה לזה, כן? אמר לי הוא רבה לרב פאפה ולרב אונה ברדר רב יהושע בבת הקופלמד, כי את איפיסקה דדין הדידי לקמייך ובחזית בי פירחה, הגיע פסק שלי ואתם יש לכם פירחה, תתווכחו, אבל לא תקראו עד העתיתו לקמי, אל תפרקו את זה, תבואו לפניי, אי אית לי טעם האחרינה לכו, אמינה לכו, סליחה, אם יש לי טעם אחר אני אגיד, אי לא, אדרן בי, אחזור בי. מבטיח, בסדר? אני לא אתווכח, אני לא אתעקש, אני לא אמוד על דעתי, אני חוזר בי כשצריך. ורואים, יש המון אדרן אבי בשס. הלאה, אז סיימנו את החלק של הודעה, בואו נעבור לחלק חדש. משפט רק. הזזה הזאת של ארון קודש, לא רואים את השעון יותר. וואי וואי, ממש מאוחר. אז עכשיו נתחיל לרוץ. רשי אומר, יש ביטוי בגמרא, לאו הדעתי, הרבה מקומות. מקום אחד רשי אומר במסכת שבת, לאו הדעתי, הוא מביא מחלוקת מה זה. האם זה לא הייתי זכור, ולכן אני חוזר בי, בסדר? או אני לא מסכים עם זה, כן? אני לא סובר ככה. זה בדיוק זה, בסדר? כלומר, לא מסכים, בסדר, מותר לו להסכים, מותר להתווכח, כן? לאו הדעתי, צודק, טעיתי, חוזר בי, אתה צודק. הדבר הבא, אנחנו כבר עכשיו ממש נתחיל, מנחה כבר אז. יש בהליכות עולם דבר נפלא, והוא אומר שדחוותה טובה, זה מופיע הרבה מקומות, המקום שהוא מביא זה גמרא בבבא קמא דף מם, שהמורה מעמיד ברייתא, זה מה שאמרנו מקודם, נגד סברתו. אז מה פה הסיפור? רגל שדרסה על גבי תינוק, בסדר? לדעת רבה, חייב, זה גמרא בדף כ"ו בגיטין, לדעת רב, הרגל שדרסה על גבי תינוק חייב, ופה, בדף מם, רבה לוקח ברייתא, ומעמיד אותה לפי הסברה של מאן דאמר, שרגל שדרסה על גבי תינוק פטור, כי זה, כי רגל זה שן ולא קרן. סליחה, כי רגל זה קרן ולא שן. ברגל הוא לא מכוון להזיק, בסדר? ולכן זה... סליחה, רגל לא מכוון להזיק, לכן זה כמו שן, זה לא כמו זה, כן. אז רגל הוא לא מכוון להזיק, ולכן פטור, וקרן מכוון להזיק חייב. נגד סברתו שלו בעצמו, בדף כפוו, ששם הוא אומר, שרגל שדרסה לגבי תינוק, חייב. למה הוא עושה את זה? כי הברייתא מסתדרת יותר, יותר פשוטה, בעמדה הזאת. אף על פי שזה נגד סברתו שלו. אה? סותר את עצמו, כן? סותר את סברתו. אז בסדר, לסברה שלו שמה הוא לא חזר בו מהסברה שלו. סברה שלו שמה יש לו עמדות וברייתות אחרות וראיות והכל בסדר בדף כפוו. אבל כשעכשיו עומדת לפני ברייתא, אני יכול לדחוק אותה, תראו את הלשון שלו. מצינו אמור הדיוק כי ברייתא ולילו סבירה לה כי אך תאמה, ואבא מצא ליהוק מאך ברייתא בעניין אחר דסבירה לה אחי. הייתי יכול לעשות העמדה בברייתא שתתאים לשיטתי, אלא משום דדחיק הברייתא באך תאמה, ניחא ליהוק מכפשטה. אני לא יעקם אותה כדי שתתאים לי. אני אשאיר אותה על מכונה כמו שהיא, ויגיד את האמת. לסיום, מה שרציתי להביא, זה קצת לצאת לדבר אחר. זה דברים שאתמול ב-12 וחצי בלילה, אמר לי החברות שלי. אייל שמאי, הרב אייל שמאי. הם נוגעים, הם שייכים, אבל זה ממש ככה ביותר שייכות קלושה. יש בטור בחושן משפט בהלכות דיינים, מי שבא יש לו דין והוא מדמהו, וכבר יש פסק אחר ויש שם חכם, זה נקרא שוטה וגס רוח. לך תשאל, לך תתייעץ, בסדר? אל תדמה לבד. הבח מביא שני פירושים לזה. בסדר? סליחה, הבח מסביר איך הוא למד את זה הטור, ואז הוא אומר, אבל זה לא הפירוש הנכון של הגמרא, של שוטה וגס רוח, אלא הפירוש הוא בדין אחד שכבר ידעו בבירור, ידעו בבירור, לא היה בעל לפניו אותו דין, לא היה צריך להימלך ברבו. ועד כאמר דעת הדין הקמה, היינו הדין השני דעת הקמה, שאתה כבר גמר הלכת בדין אחר, ומדמה דין זה שאינו ידעו בבירור לאותו דין שלמדו כבר, והיינו תוקע שסומך ונשאר הלכה שהוא יודע שגמרה מרבו כבר. זה הבעייתיות. בסדר? כלומר, לא לחזור, לחזור על אותו דבר ולא הדימוי מילטה למילטה. אמר לי הרב אייל, יש לי ראיה לדעת, אני חושב שהטור למד ככה, למד את זה מהגמרה ברכות. שזה שוב, הגמרה הזאת היא מדוד ומשבושת, אנחנו רואים כמה דוד אהב אמת, כן? עוד מעט נראה כמה שמואל, האמור גם אהבת האמת. אז דוד, והדברה בדותיך נגד מלאכים ולא יבוש, נכון? דוד אומר לא חסידני, לא חסידני, שכלומר היום מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, דואגים לכבוד שלהם, ואני דואג דם שפיר ושליה לתאר אישה לבעלה, ולא עוד, אלא שכל מה שאני עושה, אני אמלך מפי בושת רבי. ואומר לו, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זיקיתי, יפה תראה, וכולי, אני בסדר או לא בסדר. אז פה אנחנו רואים את דוד. יש סוגיה ידועה של אמתלה בנידה, בעזרת השם, כשנלמד את זה שנה הבאה, אם ירצה השם, אז בסימן קוף פיי מובא הדין של אמתלה. כלומר, אישה שאמרה תמאה אני, ואחר כך אמרה תאורה אני, אם נתנה אמתלה לדבריה, אז תאורה. הגמרא מביאה שהדבר הזה היה לשמואל, והוא הלך ושאל את רב, ושאל אותו 40 פעם. חזר על זה, סליחה, אתה צודק. חזר על זה 40 פעם. בשאילתות הגרסה היא קצת אחרת. תנא מיני 40 זימנין, למימרא דקיבלה. ואפילו אחי לא עבד עובדא בנפשי. עכשיו, זה גרסה שהיא רק בשאילתות. לא, התוספות מביאים שם ירושלמי, התוספות בגמרא. הגרסה הזאת, תנא מיני 40 זימנין, למימרא דקיבלה, רק בשאילתות מופיע. אומר על זה רבי ישעיה ברלין. אתה יודע בתור רבי ישעיה פיק. יש לו ספר שאילת שלום על השאילתות. הוא אומר דבר כזה. עדיין פליאה, הרי בירושלמי הייתה באופן אחר לגמרי. הביאו תוספות בכתובות כף ב'. שמואל בא להזדקוק, היא אמרה לאתמול לא עבדת בחילה, כי האישה אתה, תשאי לרב. ייתכן לומר, כאן יש סיפור קצת שונה בשאילתות, מה היה שם בדיוק. ייתכן לומר, דתרי עובדה זה וזה, הראה לאיתתא דשמואל. ובכל עובדה נתנה אמתלה אחריתה. ונסתפק לשמואל בכל חדה, אם קרוי אמתלה טובה, מה ששינה מדבריה, שאמרה בתחילה. כלומר, היא לא נתנה כל פעם את אותה אמתלה, היה שתי סיפורים, וכל פעם היה לה אמתלה שונה. ובזה היה לשמואל ספק, האם האמתלה הזאת היא אמתלה טובה או לא. ובזה ניחה לכאורה, דקשיה, למה זה שאל שמואל לרב? וכי לא ידע מה הברית השובה בסוגיה, אמרה יש את איש אני וחזרה ורמה פנויה, אני אינה נאמנת ונתנה המתלה לדבריה נאמנת? שמואל ודאי ידע את זה. אלא על כוחך, סבירה לו לשמואל, דבין על המתלה טובה דווקא, כמעשה באישה אחת גדולה, עם הבנה מורכב על כתפיה. ולכך, כל עיקר שאלת שמואל לרב, אם המתלה זו אוהב המתלה טובה או לא. ולא האם דין המתלה מועיל או לא מועיל, אלא האם המתלה הזאת שאמרה לי, היא המתלה טובה או לא טובה. לפיכך, בכל עובדה דיתרמה, הן בעובדה דיתא בירושלמי, הן בעובדה שהייתה קבלה ביד הגאון, מה שמובא בשאילתות, הסיפור באופן אחר, הועיל ובכל זימנה, היה אמתלה אחריתא, אתו שמואל ושי לרב. ועל פי דברים הללו, יש ליתן טעם בדרך רמוזה. בעד אמר תנא מיני 40 זימנין. וחישיננה כשמואל צריך למען חיפוש בליבו, תפוס בליבו, למה חיפוש כתבתי? למען תפוס בליבו, לחזור 40 זימנין. מה כתוב? או, תראה, ותו, אם לאחי חזר על לימודו 40 זימני כפי פשוטה, וללמי מערכה, כדאמרין לכמן בכתובות פסחים ומגילה דף זין, תנא מיני 40 זימני ודמי לקמן במנח בקיסטה, אבל פה זה לא כתוב. פה רק למד ממנו 40 פעמים, חזר על זה 40, לא כתוב את החלק הבא של קמן במנח בקיסטה, שזה הפירוש כמו שאתה אמרת, כן? כדי לא לשכוח. אלא הוא הדבר אשר דיברנו, 40 זימנים, כלומר 40 פעמים, שאל שמואל מרב על ענייני המטלאות שנתחדשו בשינוי מעשיות וקיבלה מרב. אז אשתו הייתה כנראה אישה מעניינת, 40 פעם עשתה לו ככה המטלה כזאתי, אבל כל פעם היה איזשהו שינוי והוא בא לשאול. מה, שמואל לא יכול זה, יפסוק לבד, שמואל לא גדול, שמואל לא זה, כל עוד רב קיים, כל עוד אני לא זה, אני בא לשאול, אני בא לקבל, אני בא זה, אני...
היה גמד אף היום מלא מזמן, השתי תלמידי חכמים שהיו לפני רבם.
כן.
וזה, למרות שהוא פסק את ההלכה נכון לתלמיד, הקפיד עליהם הרב.
למה אתה פוסק לפני רבך? כן, אבל פה הוא לא בדיוק רבו. אבל רב הוא לא בדיוק רבו של שמואל. רב הוא לא בדיוק רבו של שמואל, הם יותר חברים? זה חלק מ... אולי זה ממשיך את מה שדיברנו מקודם, למידת הענבה, שהיא קשורה כידוע למידת האמת מאוד, זה קצת ממשיך את זה. יש פה את מי לשאול, יש פה את מי זה, זה היה בך, בסדר? יש מי... זה היה טור, סליחה.
שמואל עצמו בא, כשאתה עושה בגלל שם בנידה,
למדת לך מרב, הוא אומר, לא, מחמיר על עצמו היה שגם אחרי שאמר לו כן, הוא לא עשה. בסדר, גם אחרי ששאל לא עשה, זה היה מחמיר על עצמו היה. אבל 40 פעם לשאול עוד פעם ועוד פעם, כי היה שינוי קל במקרה, אז מראש כבר אל תעשה, למה אתה בא לשאול שוב? מה? לפי מה שאמרנו עכשיו, כן, לפי הגרסה של השאילתות. שאלת שלום, כן, כן, לפי השאילתות והשאלת שלום הזה, לפי רבי ישעיה ברלין.
השאילתות, זה לא כמו השאלת שלום. אני חושב שלמה זה קיבלה, זה הפירוש שלו, זה לא גרסה בגמרא.
לא, זה הפירוש, כן, לא זה הגרסה, אני התכוונתי, אני טעיתי. הגרסה בגמרא זה מה שאומר לפני כן, שהסיפור הוא שונה. הסיפור שהיה שם הוא סיפור שונה עם מה שמובא בירושלמי.
כן, זאת אומרת שהגמרא שאומרת שאתה לא יודע הרבה מזמין, היא רוצה להגיד למה הוא עושה את זה, בשביל להגיד שהוא מסכים להלכה כמו רב, רק שהוא לא עושה ככה.
אתה אומר יפה, יפה, אז עוד יותר, אתה מחזק את זה יותר, מקשר את זה לנושא שלנו. למרות שאני לא נוהג ככה, אני 40 פעם אלמד לך, כי כדי לפרסם ולגלות שזה האמת.
ככה ההלכה.
יפה מאוד,
אבל זה לא כמו שאלת שלום, כי זה לא 40 פעם.
אני מסכים, מסכים שזה לא כמו שאלת שלום. שכוח.